שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק רביעי. אין הטבל נקבע למעשר מן התורה עד שהכניסנו לביתו, שנאמר ביערתי הקודש מן הבית. למרות שמנינו כמה וכמה דברים שקובעים למעשר, אבל מהתורה לפי הרמב״ם רק בית קובע למעשר, כי בתורה כתוב בפירוש בית. והוא שיכניסנו דרך השער, שנאמר ואכלו בשעריך. גם הבית קובע בתנאי שהכנסת את זה בכניסה הראשית דרך השער. אבל אם הכניס תבואתו דרך גגיל, הוא הכניס את התבואה דרך הערובה, דרך הגג או דרך חלון שבכותל, וקרפפות, כלומר, רחבה שאחורי הבתים, למרות שיש לה פתח לבית, אבל זה לא הכניסה הראשית לבית, פטור מן התרומה ומן המעשרות, כי הפסוק אומר בשעריך, בית ושער. יראה לי שאין לוקים מן התורה על אכילת הטבל עד שיקבע בכניסתו לביתו, כמו שבארנו מפי השמועה, בארתי הקודש מן הבית. אבל אם נקבע בשאר השישה דברים שמנינו, כגון שבת, מלח, אור ומקח, כל הדברים הללו הם מדרבנן. אין לוקים עליו, אלא מכת מרדות מדבריהם. לפי שיטת הרמב״ם, רק בית קובע מהתורה. כל שאר שישה הדברים שמנינו פרק ג' הלכה ג' הם רק מדרבנן, ולכן לוקים מכת מרדות. דעת הרשב"א שגם מלח קובע מהתורה. יש אומרים שגם אור קובע מהתורה. אבל לפי הרמב״ם, רק בית קובע מהתורה. וכן האוכל מפירות שדעתו להוליכן לשוק, אחר שנגמרה מלאכתן. אינו לוקה, אלא מכת מרדות, כמו שבארנו, שאין הגומר למכור חייב במעשר, אלא מדבריהם. כבר למדנו שבעצם העומד למכור בשוק, הוא לא חייב מהתורה, אלא רק מדרבנן. כי רק מי שמכניס לבית, חייב מן התורה, כבר למדנו את זה בתחילת פרק שני. בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות אינו קובע. כדי שיקבע למעשרות צריך הגדרה של בית. מהי הגדרה של בית להרבה דברים? שיש בו ארבע אמות על ארבע אמות מרובע, או שיש בו לרבע בפנים מרובע של ארבע על ארבע. לא משנה אם הוא עגול או ארוך או מלבני, צריך שיהיה בתוכו ריבוע חסום של ארבע אמות על ארבע אמות. צריך להדגיש שלפי הפשט משמע שארבע אמות על ארבע אמות מרובע בתוך המבנה, בין אם זה עגול, בין אם זה מלבני, צריך לחסום ריבוע של ארבע על ארבע. יש איזה פוסקים שאומרים שאם יש בו שטח של ארבע על ארבע, אבל דעת רוב הפוסקים, ארבע אמות על ארבע אמות מרובע. האם צריך שיהיה לו דפנות? מלשון הירושלמי משמע שצריך שיהיה לו דפנות, אבל הדבר לא הוזכר כאן ברמב״ם. וכן הגגין אינן קובעים. גג לא קובע למעשר. אף על פי שהבית שלמטה קובע, למרות שזה גג של בית שכן קובע, שיש בו 400 על 400, הגג לא קובע. ואם לא היה בגג 400 על 400, כגון שהבית משופע ועולה, אינו פותר מן המעשר, אלא הרי גג זה כמקצת אוויר הבית. אם אין חשיבות לגג, כי אין בגג 400 על 400, אז הגג תפל לבית, כיוון שהוא משופע, הוא תפל לבית, ולכן הוא כן קובע. זה דעת הרמב״ם, כיוון שהוא תפל לבית. אמנם, דעת רבי שמשון לא כך, אבל זאת דעת הרמב״ם, שהגג תפל לבית. הצריפין והבורגנין, בורגנין זה כמו מגדלים שעשויים לשמור בדרכים, ובתי הקיץ, והוא ארבעה עמודים ותקרה על גביהם שנמצא בלא כתלים, אקסדרה. וכן סוכות שעושים ביני כרמים וביני הגינות למי הקיץ, אף על פי שדרים בהם בימי הקיץ, ויש בהם רחיים ותרנגולים, אינם קובעים למעשר. למרות שגרים שם בקיץ ומכניסים רחיים ותרנגולים, ויש דעת תנאים שזה קובע, הלכה לא כך, שזה לא קובע מפני שגם כשהם גרים בקיץ, הם גרים בלי קביעות. אם הם היו גרים בקביעות, אין צורך שידורו כל השנה. אבל הם גרים בקיץ לא בצורה של קבע. לכן זה לא דירת קבע ולא קובעים למעשר. הצריפים והבורגנים, שאמרנו שהם לא קובעים למעשר, טובלים לבעליהם, אף על פי שאינם טובלים לכל אדם. פה יש דין מיוחד, שלמרות שצריף ובורגנים אין לו שם של בית, אבל בשביל בעל הצריף, שהוא יושב שם קבע, בשבילו זה כן קבע, זה קובע למעשר. וכן בית הסופר, המקום שהסופר מלמד מקרא ומלמד משנה, ובית המדרש, מקום שהוא למד מקרא, יש גורסים בית התלמוד, טובלים לזה שיושב בהם ומלמד, מפני שהם כבתו, ואין טובלים לאחרים. שם בית הספר, או הסופר, יש גרסה בית הספר, יש גרסה בית הסופר, בית המדרש, בשני המקרים האלה מדובר על כיתת לימוד בעצם. בית הספר או בית הסופר זה מקום שיש מורה שמלמד מקרא. בית המדרש, או לפי גרסה אחרת בית התלמוד, יושב שם מורה שמלמד מדרש או תלמוד. אז הם כביתו למי שמלמד, הוא גר שם, הם היו מלמדים במקום שהם גרים. אבל לשאר בני אדם זה לא קבע, זה לא בית. בית הכנסת ובית התלמוד, ויש גורסים פה בית המדרש, אם יש בהם בית דירה קובעים, ואם לאו אין קובעים. מה זה שונה מהמקרה הקודם? פה אין רב שיושב ומלמד בקביעות, אלא אנשים באים ולומדים, נכנסים, מתפללים, לומדים במקום. אז זה לא דירה, אבל אם יש שם בית דירה לשמש או לחזן או לרב, קובעים. ואם לאו אין קובעים. האוריירות והאוצרות שבשדות. האוריירות, רוב המפרשים מסבירים, ככה ריקוקוס והרדווז, שזה אורוות. יש גם פירושים אחרים, אבל ככה מהריקוקוס והרדווז תופסים, שהאוריירות זה אורוות, סוסים וחמורים. והאוצרות שבשדות, דהיינו מחסנים שנמצאים בשדה, עשויים למוכנס, עשויים לאסוף שם תבואה או פירות, אינן קובעים, כי הם לא עשויים לדירה. ואם היו לדירה, קובעים. אם השתמשו באוצרות האלה לצורך דירה, קובעים, כי הוא גר שם. יש לעיין מה שאומר הרמב״ם, אוצרות שבשדות. ומה הדין באוצרות שבבית? האם יש דעה שזה יותר חמור? כיוון שזה חלק מהבית, אז זה כן קובע. ויש דעה שזה יותר קל, שבשום מקרה בבית אוצר לא קובע. כשם שהבית קובע למעשר, כך החצר קובעת למעשר. למרות שאמרנו שבתורה כתוב, ביערתי הקודש מן הבית, אבל גם חצר קובעת למעשרות. ומשיכנסו לחצר דרך השער, נקבעו אף על פי שלא הכניסה לתוך הבית. אבל גם בחצר צריך להכניס אותה דרך השער. גם החצר קובעת, אבל לא כל חצר קובעת. איזו היא חצר הקובעת? במשנה מביאות דעות שונות של תנאים, והגמרא פוסקת ככולם לחומרה, וכך פוסק הרמב״ם. כל שהכלים נשמרים בתוכה, או שאין אדם בוש מלאכול בתוכה, או חצר שאם מכנס אדם לה אומרים לו, מה אתה מבקש? וכן חצר שיש בה שני דיורים או שאלה שני שותפים שאחד פותח אותה ונכנס ואחד בא ונכנס או יוצא ונועל, הואיל והם פותחים ונועלים, הרי זו קובעת. כל הנושאים האלה הם מחלוקת תנאים, והרמב״ם פסק כמו כולם להחמיר, כל סימן של שמירה, או שהם נשמרים כי יש שם שומר, או שאדם לא מתבייש לאכול, או שאם מישהו יכנס יעירו לו, או שיש שני דיורים אבל פותחים ונועלים, כל זה זה חצר שהכלים נשמרים בתוכה והיא קובעת למעשות. בית שער, זה בית קטן של השומר, של חצר. והכסדרה, אמרנו כבר, שאין לה מחיצה רביעית, יש לה תקרה וחסר לה מחיצה או כמה מחיצות. והמרפסת, שזאת קומה שנייה שעולים לה במדרגות, הרי הן כחצר. מרפסת זה מין עולים במדרגות מקומה ראשונה, ואז יש מרפסת ארוכה שממנה נכנסים לעלייה. הרי הם כחצר, יש להם דין של חצר. אם הייתה קובעת, אם הם שייכים לחצר שכלים נשמרים בתוכה, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, קובעים. ואם לאו, אין קובעים. הם מקבלים את הדין של החצר. שתי חצרות, זו לפנים מזו, שתיהם קובעים. גם החיצונה וגם הפנימית. סוכת היוצרים זו לפנים מזו, הפנימית קובעת, החיצונה אינה קובעת. יוצרי כלי חרס היו נוהגים לעשות לעצמם שתי סוכות. בחיצונה הם היו מוכרים את הכלים, ובפנימית הם היו דרים עם משפחתם. אז הפנימית נחשבת לבית, אבל החיצונה איננה בית, היא רק חנות, לכן היא לא קובעת. למרות שנלמד תכף, והחנות קובעת כבית, אז למה אמרנו שהחיצונה לא קובעת, ואילו בחנות אנחנו אומרים שהחנות קובעת לבית? צריך לחלק בין חנות לבין סוכת היוצרים. למה? כנראה שבחנות יש תשמיש מרובה, ורבים נכנסים ויוצאים. או אולי נגיד שזה חנות שאוכלים בה, אבל זה לא כמו סוכת היוצרים, שרק בונים שם את הכלי חרס, ומי שנכנס מוכרים לו כלי. אבל עדיין צריך עיון מדוע החנות הרמב״ם נותן לדין של בית, ותלוי במציאות של חנויות אז. המוליך פירותיו ממקום למקום, אף על פי שהוא נכנס בהם לבתים ולחצרות בדרך, לא נקבעו, כי זה הליכה זמנית, זה כניסה זמנית, הוא לא מתכוון להישאר שם, הוא רוצה להגיע למקום אחר. אלא אוכל מהם הרי עד שיגיע למקום שהוא סוף מגמתו. כלומר, למרות שהוא בתוך הבית והפירות נגמרה מלאכתם, הוא יכול לאכול הרי כי הם עוד לא נקבעו למעשרות עד שיגיע למקום שהוא רוצה להגיע. וכן בחזירתו. הרוכלים המחזרים בעיירות, שהם נכנסים מחצר לחצר, אוכלים הרי עד שמגיעים לבית שלנים בו. מדוע? כי כל המקומות שהם נכנסים זה רק לצורך מחירה. לא שהם באמת נכנסים, עד שבאים לבית של עניים בו שזה קצת קביעות, למרות שהם לא הגיעו לסוף מגמתם, כי אין להם סוף מגמה, הם מסתובבים ממקום למקום, אז קבעו שהבית שהם לנים בו זה הקביעות. המביא תהנים מן השדה, לאוכלן בחצר, הפטורה מן המעשרות. הוא תכנן להכניס את זה מהשדה לחצר שפטורה מן המעשרות, כלומר חצר שאינה משתמרת. לאו דווקא תהנים, כל הפירות. שכח והכניסם לתוך ביתו. בטעות הוא הכניס לתוך הבית, או ילד קטן הכניס את זה לבית, הרי זה מותר להוציאן ולאכול מהם הרי. מדוע? כי הוא הכניס שלא בכוונה. וכיוון שהוא הכניס שלא בכוונה, לא ניחה לו שזה יהיה שם, ויכול להמשיך לאכול הרי. כי לא דעתו למכור בשוק, דעתו להכניס לבית, אבל בשלב זה הוא לא רוצה להכניס לבית. אז למרות שבטעות זה נכנס לבית, זה פטור ממעשרות. יש להדגיש שאם אדם יכניס את זה לבית, אפילו לא הוא בעצמו, זה כבר יקבע למעשרות גם לא. וכן אם שכח ואלה לגג, אוכל מהם הרי לגג. אם בדעתו לאוכלם בגג, והוא העלה אותם דרך הבית, אותו דבר, אוכל הרי בגג, כי בבית הוא נכנס שלא מתכוון. הביאן לאוכלן בראש גגו, מראש הוא תכנן לאכול את זה בראש הגג, ושכח, והכניסם לחצר חברו, נקבעו. כאן זה דין אחר, הם כן נקבעו. ולא יאכל עד שיעשה, ויש להקשות. מדוע? הרי למדנו לפני רגע, שאם שכח, אינו קובע. ועוד, הרי למדנו שחצר חברו אינו קובע. אז אם כן, מדוע הרמב״ם פה כותב בשכח ובחצר חברו שזה קובע? זאת קושיה גדולה בדברי הרמב״ם, ויש שמחמת הקושיה הזאת השמיטו את המילה ושכח, והשמיטו את המילה חצר חברו, בגלל הקושי הגדול, כך מאיר הכסף משנה, שמוכחים להשמיט את המילה שכח, ומוכרחים להשמיט גם את המילה הזאת. כך העיר הכסף משנה, ויש אומרים שזה גם בכתבי יד מסוימים, אבל ההוצאה שלפנינו החיו לפי רוב כתבי היד, שכן גורסים שכח וכן גורסים חזר חברו, אבל אז באמת דברי הרמב״ם קשים להבנה. מה ההיגיון שהוא יהיה חייב? כאשר למדנו בפירוש שגם שכח לא קובע, וגם חצר חברו לא קובע. חצר שהיא נעדרת, נעדרת, דהיינו, עדרו אותה במעדרים. הרי כגינה ואוכלים בתוך הארץ, אלא דין חצר, כי עדרו אותה זה לא נוח לתשמישים, זה כמו גינה. ולכן אפשר לאכול, היא בטל ממנה שם חצר, והוא שיעדר הוא בא. דווקא אם הדר את רוב החצר, אז נותנים לו דין גינה, ואפילו המיעוט בטל מדין חצר. ואם זרע ערובה, אין אוכלים בארעי. אם אחרי שהוא אדר, הוא זרע את רובה, אז החלק שנזרע, גינה. והחלק שלא נזרע, נותנים לו דין חצר. כמובן, שאם הוא יזרע את כל הגינה, אז ודאי שהיא תהיה כגינה פתורה. אם הוא יעדור את רוב הגינה, היא תהיה פתורה. אבל אם הוא עודר וזורע, אז החלק שהוא לא אדר וזרע, חזר להיות דין חצר. וכן אם נטע ערובה, ואם נטע לנוי חצר, הואיל והיא נעדרת, הרי זה אוכל ערעי מאותן אילנות. אם הוא נטע אילנות לנוי ליופי, כיוון שעודרים אותה, זה לא נטיעה גמורה, והנטיעה לא איבדה את דין העידור, כיוון שהיא לא איבדה את דין העידור, אז אם כן, בטל שם חצר בגלל העידור, הוא מותר לאכול ערעי כדין אילן העומד בגינה. אבל העבד חולק, ואומר שאם נזרע ערובה בטלה מתורת חצר, כשהיא גם נזרעה וגם נעדרה. וכן אם נטע ערובה, אבל אם נטע לנוי אינה בטלה מדין חצר, ההפך. כיוון שזה נוי של חצר, אז היא לא בטלה, היא השארה חצר, בדיוק להפך מדברי הרמב״ם שהבין את אילני לנוי, זאת דעת הרעבד ועוד מפרשים. תאנה שהיא עומדת בחצר, אוכל ממנה אחת אחת הוא פטור, כי זה לא גמר מלאכה. הוא כתב תאנה ואכל, כתב תאנה ואכל, זה לא גמר מלאכה. ואם צירף, דהיינו כתב שתיים לתוך היד, חייב במעשר, כי עכשיו זה גמר מלאכה. במה דברים אמורים? בשהיה עומד בקרקע, אבל אם עלה לראש התאנה, ממלא את חלקו ואוכל שם כמה שהוא יוצא, שאין אוויר החצר קובע למעשר. כזה שקביעות צריך שהוא יעמוד בקרקע, אבל אם הוא עומד באוויר, זה לא נקרא קביעות. רואים מהרמב״ם ששתיים זה גורן. יש אומרים, כי הוא התכוון רק ללקוט שתיים. אבל אם הוא התכוון ללקוט את כל האילן, אז למדנו שגמר מלאכה זה עד שילקט כל צורכו. השתי תאנים, מדוע שנקרא להם גורן? אבל ברמב״ם רואים פה שאם צירף שתי תאנים, כבר חייב במעשה. הייתה עומדת בחצר ונוטה לגינה. ענפים שלה נוטים לגינה. הרי זה אוכל ממנה בגינה כדרכו, כאילו הייתה נטועה בגינה. כיוון שהפירות נמצאים עכשיו מעל הגינה, אוכל כדרכו, כי גינה פטורה ממעשר, היא לא קובעת למעשר. הייתה נטועה בגינה ונוטה לחצר, הפירות שלה נוטים לחצר, הרי זה כנטועה בחצר, וכבר למדנו שחצר קובעת למעשרות, ולכן יכול לאכול, אינו אוכל שם אלא אחת אחת, שזה לא גמר מלאכה. אבל אם הוא צירף שתיים, יש לזה דין של חצר, למרות שהגזע של התאנה עומד בגינה. כי לא הולכים אחרי הגזע, הולכים אחרי הפירות. גפן, שהיא נטועה בחצר. הרי אמרנו שבאילן תאנה יכול לאכול תאנה אחת. מה המקבילה של תאנה אחת בגפן? לא אשכול אחד. לא ייטול את כל האשכול ויוכל. אלא מגרגר אחת אחת, כל גרגיר לבד. צריך לגרגר את האשכול מעל הגפן ולאכול גרגיר גרגיר. וכן ברימון, לא ייטול את כל הרימון, אלא פורט את הרימון באילן. צריך לפרוט את הרימון על העץ ואוכל הפרד משם. וכן באבטיח, סופט אותו בקרקע, לוחץ אותו על הקרקע וחותך שם ואוכל משם. לא יכול לתלוש את האבטיח ולאכול, זה לא כמו תאנה אחת, זה כבר נקרא קבע, אלא חותך אותו חתיכות על הקרקע ואז הוא יכול לאכול. היה אוכל באשכול בגינה, שהגינה לא קובעת למעשות, ונכנס מן הגינה לחצר, כבר החצר קבעה, אף על פי שיצא מן החצר, לא יגמור עד שיעשה, כיוון שהוא התכוון להיכנס לחצר, הוא לא שכח, אז החצר קבעה. עכשיו שהוא בא ויוצא שוב, הוא לא יכול להמשיך לאכול, למרות שהוא באמצע האכילה חייב להסר. כוסבר, שזה סוג של ירק, שהיא זרועה בחצר, היו נוהגים לזרוע אותה בתוך החצר, מקרסם, יש גרסה מקרטם, הרמב״ם פה מקרסם, עלה ואוכל, כי זה לא נקרא גמר מלאכה, ואם צרף, חייב לעשר, וכן כל כיוצא בזה. בגלל שהוא מקרטם, עלה, זה לא גמר מלאכה. כמובן מדובר שהוא זרע לירק, אם הוא זרע לזרע בכלל, העלי פטורים למעשר, כמו שלמדנו כבר בהלכות תרומות. אבל הוא זרע את זה לירק, וזה בחצר המשתמרת, ולכן מדובר פה גם שהוא לא זרע את רובה, אחרת אמרנו קודם שיש דעות שהיא מתבטלת מלהיות חצר. הוא באיזה פינות זרע כוסבר, והחצר משתמרת, וזה עלים, הוא זרע לעלים, חייב במעשה, יכול לתלוש עלה מן המחובר ולאכול עריי. אבל אם הוא צרף שני עלים, זה כבר קבע והוא חייב במעשות. אמרנו כבר קודם שקשה, שהרי אמרנו שגמר מלאכה, שילקט כל צורכו. אז תרצנו שמדובר פה שזה מה שהוא רוצה לאכול, רק שני עלים. וכן כל כיוצא בזה. עד כאן. צרף הם תעריפים של חלפן כספים. שכשהשולחנים מקבל סלע, הוא מחזיר 24 פרוטות. כלומר, יש הבדל ממה שהוא פורט למה שהוא מצרף. אבל בדיעבד, אם חילל שווה מנה בפרוטה, הרי זה מחולל. ולכן בימינו, שבין כך לא מעלים את הפירות לירושלים, אז מחללים בפרוטה. הייתה הסלע חסרה שטות או פחות משטות. אם הייתה יוצאת על ידי הדחק, מחלה עליך תחילה בשווה סלע ואין חושש. כי בימיהם המטבעות היו נשחקים לפעמים. שחיקה של עד כשטות לא מקפידים עליה הסוחרים. לכן היא נקראת מטבע. פדע בסלע ונמצאת רעה, יחליף אותה. כי זה לא מטבע שיוצאת בידי הסוחרים. החילול עליה לא תקף. צריך לחלל אותה בסלע טובה ולא בסלע רעה. אין פודים מעשר שני אכסרה. אכסרה זה בלי לדייק בכמות, בערך. אלא מדקדק במידתו או במשקלו ונותן דמיו. אם היו דמיו ידועים, ייפדה על פי אחד. אדם אחד יעריך כמה הם שווים. את שאין דמיו ידועים, כגון יעד שהתחיל להחמיץ, או פירות שהרכיבו, או מרות שהחלידו, צריך פה יותר מומחיות, ייפדו על פי שלושה תגרים. גם שלושה וגם סוחרים שהם יותר בקיאים. ואפילו היה אחד מהם גוי או בעל המעשר, אפילו איש ושתי נשיו פודים על פיהם, וחופין את הבעלים לפתוח ראשון, וזה חומר במעשר מבהקדש. מה פירוש זה חומר במעשר מבהקדש? הרי לכאורה, גם בהקדש חופין את הבעלים לפתוח ראשון. אז יש כאלה שתרצו שרק בערכין, אבל כל מי שמסתכל ברמב״ם, רואה שכל הקדש הוא מחשיב לפתוח בו ראשון. אז אם כן, מה מיוחד פה? ולכן הרעבד אומר שבתוספתא אמרו, כופין אותו לפתוח ראשון, דהיינו להאריך את המחיר, ואם הוא רצה לחזור בו, חוזר, וזה חומר בהקדש מבמעשר, שהוא לא יכול לחזור בו. אבל הרמב״ם שגורס חומר במעשר מבהקדש, שכופין אותו לפתוח ראשון, הדברים לא ברורים, כי גם בהקדש הרמב״ם עצמו פוסק, שכופין אותו לפתוח ראשון. אין מוליכים פירות מעשר ממקום למקום לפדותם שם. והמוליך במקום היוקר, במקום הזול, או במקום הזול, במקום היוקר, פודה כשער מקום הבדיעה. לכתחילה לא יערים להעביר את הפירות למקום שהם נמכרים יותר בזול בכפרים, אלא פודה כשער מקום הבדיעה. אבל אם הוא העביר את זה, אז מה שקובע זה המקום שהוא פדה. ואם היו דמי, פודים אותו כשער הזול. אם זה נראו להימחר בזול, מקלים בדמי, שאם סוף סוף אפשר למכור אותם בזול, פודים כשער הזול. היו לו פירות מעשר שני בגורן, והוציא עליהם יציאות מביתו עד שהביאן לעיר. עלה לו כסף להביא את הפירות מהגורן לעיר. והשביחו, פודה כשער העיר, כי אמרנו שהפדיון הוא כשער מקומו, והפסיד יציאותיו. למרות שהוא הוציא הוצאות עד שזה יגיע לעיר, היציאות מביתו כפי דברי המשנה. יש דעה שמה שאמרנו שבדמי פודים אותו כשער הזול, לא כשהוא נמצא במקום היוקר, אלא זה נכנס למקום הזול ויצא למקום היוקר. אבל פשט דברי הרמב״ם, משמע שבכל מקרה הוא פודה כשער הזול. עד כאן.